אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, מה קורה?
בסדר, בסדר גמור. יצא לנו סוף סוף לרוץ בנוף כרמל, סופה שעבר, אחרי הרבה זמן שלא רצנו שם. באמת שנפלנו שם גם על יום, באמת יום, בוא נגיד ככה, אני זוכר שהסתכלתי תחזית יום לפני, לא זכרו לי שאמור להיות יום גשום, אבל זה נראה כאילו כל העננים של כל האזור התרכזו רק לשם, ורק שם פשוט ירד לנו גשם בערך ריצה ארוכה, לפחות שעה מתוך הריצה הזאת, אם לא יותר, ירד גשם, אז חוויה רצינית.
קודם כל, למי שלא מכיר, דרך נוף כרמל, דרך שחוצה את רכס הכרמל, דרך אפר די טובה. פעם אפשר היה לסוע בה עם פרייבט, היום כבר פחות. 24 קילומטר, אם אני זוכר נכון. באמצע יש תמוך רכה, בגדול זה מתחיל מאזור נשר עד אזור אליקים. up and down כל הדרך, עליות וירידות, הרבה רוכבי שטח רוכבים שם, רצים אמיצים מחיפה והאזור גם רצים שם, אלן וולפסון, אחותך, רצה שם הרבה. אז כן, אנחנו כבר כמה, 15 שנה אנחנו רצים שם ביחד.
כן, כן.
אז כן, רצנו שם ביום שישי האחרון, והיו שלושה עננים בכל הארץ, אחד היה אצלנו.
בוודאות, ותמיד ריצה מחשלת שם, אבל זאת אותה ריצה מחשלת פלוס פלוס.
כן, כן, בגשם, בבוץ, עם קצת נחלים שזרמו שם על הדרך תוך כדי. שמע, אני, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה בפודקאסט כל הזמן, אני גם תמיד אוהב לרוץ בשטח, אני חושב שזה יותר נחמד, וזה גם יותר טוב לרגליים, מצד אחד פחות פציעות וכדומה, כי יש יותר שיקוך, מצד שני אני מאמין שאם אתה רץ בשטח, אתה מחזק את הרגליים יותר מאשר ריצה על אספלט או על מדרכה, ובסוף גם ריצה כזאת מצניעה אותך, אתה מבין? כאילו רצנו די טוב, ועדיין זה יוצא קצב לא מהיר, וזה טוב, כי אתה בא יותר humbled כשאתה בא לתחרות, אתה מבין, כאילו, אחת הבעיות של ריצות בפארק הירקון, או לטיילת בחיפה, או כל מיני כאלה, שזה קל מדי. אתה רץ נורא מהר על דופק נמוך, על תחושה טובה, ולפעמים אתה קצת מפתח ציפיות שווא, לא ריאליות.
נכון, שמע, זה כל כך פשוט נכון. אתה יודע, גם אני חושב כזה שנים אחורה, אני הרבה רץ בטיילת, אתה יודע, ואני הרבה זמן רוצה לחזור לרוץ בנוף כרמל, פעם הייתי רץ שם המון, ובאמת אני זוכר את הימים אחרי הריצות שם, אתה בא פתאום לרוץ באספלט שטוח, וזה מרגיש כל כך הרבה יותר קל, ובמיוחד העמידות שאתה מפתח ברגליים, ואני חושב שגם דיברנו על זה כאן הרבה, הסיבולת ברגליים לאורך זמן, זה פשוט משהו אחר, וקשה מאוד להשיג את זה במסלול מישורי, או במסלול כביש רגיל, כי נניח, דיברתי פה גם הרבה שאני רץ במסלולים של כביש, הרים יחסית,
כן.
ועדיין זה לא אותו דבר, לא משנה איך תסתכל על זה. אני חושב גם, תודה אחרי הריצה שלנו שם, אני בטוח אבדה שם יותר השנה.
אני מסכים איתך, אני חושב שזה אחלה. בעיניי, אתה יודע, החלופה של זה במרכז זה נגיד יער בן שמן או משהו כזה, שאתה יכול לרוץ במסלולים שהם לא אקסטרים, כאילו, הם לא מטורפים מבחינת טיפוס, אבל אתה רץ בגבעות, ואתה יודע, אתה מפתח יכולות שלדעתי אתה לא מפתח כשאתה רץ כל הזמן במישור ועל אספלט והכל.
ממש ככה. טוב, אז בוא מכאן נעבור לתחרויות. בוא נתחיל לדבר על תחרויות שהיו ממש לאחרונה, והאמת שאני חושב על זה, השתתפת בהרבה מהם, אז בוא נתחיל.
כך יוצא.
מרוץ אייל.
כן, היו האמת. יש עכשיו פשוט בום של מרוצים. חלקם תוכננו, וחלקם לדעתי, אתה יודע, מנצלים את ההזדמנות. יש סוג של הפסקת אש בצפון, וכאילו, אתה יודע, פתאום אפשר לקיים מרוצים, גם כמה מרוצים שאמורים להתקיים בשבוע, שבועיים הקרובים, שחשבנו שלא התקיימו, ועכשיו אני חושב שהם כן התקיימו. אז כן, לפני שבועיים ויומיים, משהו כזה, אני חושב, זה היה מרוץ אייל, מרוץ אחד הוותיקים והמסורתיים בישראל, שזהב השמואלי מארגנת. וואו, אתה יודע, מרוץ מיתולוגי שבימים הטובים הביא כמה אלפי אנשים טובים, גם עכשיו היו הרבה אנשים, לדעתי פחות מבעבר, אבל אתה יודע, זה הגיוני.
שמע, דעתי זה אחד המרוצים היותר פופולריים פה בארץ בכלל, לאורך השנים.
כן, אני מסכים איתך, זה בעצם אחד המרוצים היחידים גם במרחק הזה. שהמרחק המרכזי הוא 15 קילומטר, והמסלול לא קל.
כן, זה גם מה שמעניין, שזה תמיד מצליח למשוך כל כך הרבה אנשים, והמסלול הכי לא סטנדרטי שבעולם, נכון?
נכון, כי עוד פעם, כי גם אנשים מכירים את זהבה ורצי רמת שרון והכל, וגם, אתה יודע, זה במרכז ובשבת, ויש פרסים, ויש, וזה מרוץ באמת כיפי ונחמד, כאילו זה, יש בו משהו מאוד נחמד, מאוד נעים, כאילו, אתה יודע, נורא פשוט, כאילו, אתה בא, שם מספר וזה, אתה יודע, במובן טוב של המילה. אז כן, אתה יודע, חזרנו למרוץ אייל, אחרי תקופת היעדרות, ואני הגעתי יום אחרי רכיבה קשה בגלבוע, יום שישי, יום לפני זה.
שזה אגב מוטיב שחוזר על עצמו, ואנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך.
כחלק מהבלוקים שאני אוהב לעשות, ולבוא לפעמים למרוץ, כאילו על גוף עייף משבוע אימונים, ועל רגליים עייפות. מנטלית, יש בזה משהו יותר קשה ומשהו יותר קל. זה יותר קשה כי אתה יודע שאתה תרוץ פחות טוב ממה שהיית יכול לרוץ אם היית בא פרש. אז זה קצת כאילו, אתה יודע, נגיד לאגו זה אולי קצת יותר קשה. אולי אנשים שהגיעו לפניך או עשו תוצאה יותר טובה ממך והכל. מצד שני, אתה בא פחות בלחץ, כי אתה אומר, אוקיי, אני במלא עייף והכל, זה אין לי סיכוי לעשות...
אין לי ציפיות.
כן, אין לי ציפיות, אין לי, לא אעשה תוצאה, לא מיקום, לא זה. אני ניצלתי את זה גם לבחון איזשהו דגם של אוקה שאני חושב עליו לישראמן. ואתה יודע, אמרתי, תשמע, בוא נראה מה יהיה. עשיתי חימום, הרגשתי...
בגלל הירידה שם בהתחלה?
כן, זה דגם שנקרא סיאלו X1, זה דגם הרבה שיקוך. זה אחד מהדגמי קרבון, אבל דווקא דגם פחות מוכר. הוא קצת יותר כבד, אבל יש לו יותר שיקוך, ואני חושב שבמיוחד בשבילי, שאני לא בן אדם קל, ואחרי כל הפציעות והכל, השיקוך בירידה יהיה מאוד משמעותי, ולכן אני שוקל להשתמש בדגם הזה, ובאמת בחנתי אותו גם במרוץ אייל, כי גם במרוץ אייל יש ירידות והכל. ושמע, באתי בבוקר, עשיתי חימום, הרגשתי עייף, הרגשתי שהרגליים לא משהו. אמרתי, טוב, בוא נזנק, נראה מה יהיה. חשבתי שאני אוכל לרוץ משהו סביב 4.5 ממוצע, שזה הרבה פחות טוב עם הדברים שעשיתי בעבר במרוץ אייל, אבל גם השנים נקפו וגם הפציעות התרבו. והתחלתי כזה יחסית רגוע. הספיטים הראשונים שלי היו בערך 4.30, למרות שחלק זה בירידה והכל. והגעתי לפייסרים של 4.5, רק אחרי איזה 4 קילומטר אני חושב. ואז רצתי איתם קצת, ואמרתי, טוב, יאללה, מעולה, אני ארוץ איתם, גם אני סומך עליהם, זה היה ניר רייכמן ורומן, והיו שם כאילו חבר'ה שאני מכיר, וסומך עליהם שהם יודעים מה הם עושים, והם גם רצים טובים, אז זה לא דרמה מבחינתם לעשות 4.5. ווואלה, בעת שלב הרגשתי שאני יכול לזרום יותר, שהרגליים מתגלגלות, ואני מרגיש סבבה והכל. אז אמרתי, אני לא נדבק אליהם בכל מחיר, אני מתגלגל, בוא נראה מה יהיה. והתגלגלתי, וכאילו כזה בעד רגע הגברתי את הקילומטרים המישוריים, רצתי כזה על 4.25, 4.20, וכמובן בא להיות בסוף.
זהו, בעלייה, בסוף
קילומטר 13-14, כן. אתה מתחיל להבין מה קורה.
אני חושב במיוחד שאתה בא לרגליים עייפות, עם רכיבה יום לפני כזאת, אז העלייה הזאת היא קשה פי כמה.
כן, כן, היה לי קשה. אבל רצתי אותה סביר, כאילו. רצתי, חלוקת הכוח שלי הייתה בסדר, הייתה טובה. בסופו של דבר סיימתי על 4.20, משהו כזה ממוצע, שזה יותר מהר ממה שחשבתי. וואלה, כאילו היה לי קשה, חפרתי בסוף, אבל הייתי מבסוט מאיך שרצתי, עוד פעם ביחס לעייפות ולזה שאני באמת לא, אני כבר קשה לי לרוץ מהר כמו פעם, אני גם לא כזה מתאמן על זה. זהו, אז, וגם בסוף, עוד פעם, אני לא יודע להשוות כתף, פעם לא יודע מי הגיע, מי לא הגיע וזה, אבל גם במיקום, בקטגוריה וזה, סיימתי סבבה יחסית, לא הייתי על הפודיום, אבל גם לא הייתי מאוד מאוד רחוק. זהו, אז הייתה חוויה ממש טובה.
מבחינת האירוע עצמו,
אחלה.
מגניב כמו תמיד.
כן, כן, ממש, כאילו, וואלה, זה אירוע כיפי, כאילו, באמת אירוע טוב. אתה יודע, הקיצה כזאת של שבת, גם שבת שאתה מסיים מוקדם וזה, אתה יודע, זה נחמד. כאילו, קצת גיוון. אין הרבה מרוצים שיגרמו לי לא לרכוב בשבת. אוקיי?
כן.
אני לא, אין הרבה פעמים שאני אלך למשהו שהוא לא לרכוב בשבת. מרוץ אייל זה אחד מהפעמים שאני אומר, יאללה, סבבה.
כן, אני מסכים איתך, ואני יכול להגיד, אני לא הייתי, וזה אחד מהמרוצים שאני יכול להגיד לך שאני מתבאס שאני איך לא רצתי.
כן, כן. כן.
זה בוודאות. טוב, אז דיברנו באמת על ריצה יום אחרי רכיבה. בוא נדבר על ההפך, שבדיוק עכשיו אחרי הריצה הזאת שעשינו בשטח יום למחרת, הלכת לתחרות גרבל.
כן.
אין לי מושג איך, כי אני יום אחרי, הייתי במצב פחות טוב, אבל בוא תספר לתחרות.
לא הייתי במצב שונה משלך נראה לי, אבל אתה יודע, תראה, אני אגיד לך משהו. הרבה מזה זה מנטלי. בוא ניקח את שנינו, סיימנו את הריצה ביום שישי בקרמל, אתה משתבלל, מתמסכן, ואומר, וואו, אני, רע לי, קשה לי, הרגליים שלי כואבות, ומה יש לי לעשות מחר וזה. אני אומר, רע לי, קשה לי, טוב, מחר יש מרוץ.
כבר שום, אין לי ברירה.
אל תיילל. שים שרבולי נורמטק על הרגליים, שב בהם איזה שעה, תאכל, תשתה, קח מלחים, תאסוף את עצמך, יש מרוץ מחר. כאילו, ממש ככה, אתה מבין? כלומר, הרבה אני חושב זה באמת מנטלי, כאילו, אתה מבין?
תגיד, אבל מה מבחינת פציעות, נהיה דבר כזה, שמע, זה גם כל כך הרבה עומס על הגוף, זה גם...
כן, אבל דווקא בכיוון הזה זה פחות נורא, כי כשאתה רוכב על רגליים היפות, הסיכוי שתיפצע הוא יותר נמוך, אתה מבין? לרוץ על רגליים היפות, זה כמו שעשיתי באייה, זה יותר בעייתי. אבל לרכוב, אני חושב שזה פחות בעייתי. זהו, אז בשישי כאילו, אתה יודע, כזה ניסיתי לעשות הכי טוב שאני יכול כדי להגיע טוב למרוץ, אכלתי מלא, נחתי, ואתה יודע, באמת, אני לא זוכר בדיוק, אבל נדמה לי שעשיתי סאונה ועשיתי זה, וכאילו, באמת, אמרתי, איך אני מגיע במצב סביר, גם מבחינת גופנית כללי וגם מבחינת הרגליים, למרוץ גרבל. קמתי מאוד מוקדם, יצאתי ב-4 בבוקר כבר למרוץ, היה בצפון הנגב.
וואו.
כן. קודם כל זה היה מרוץ
איך, שהוא... איך קוראים לתחרות?
שקמה גרבל. בעצם פעם ראשונה שהמרוץ היה שם. ואיזשהו סבב גרבל שהתחיל לפני המלחמה, אחר כך נעצר במלחמה, והיה במאי אירוע באזור לחיש, ועכשיו היה חצי שנה אחר כך היה אירוע בצפון הנגב. בעצם מי שמארגן את זה זה צחי, אריק ונימי, שארגנו את כל המרוצי גרבל עד עכשיו, בעצם האבות של מועדון הגרבל הישראלי. שהוא היה מועדון כזה מאוד לא תחרותי, אבל עכשיו המרוצים האלה הם ממש תחרותיים, כמו שיש בחול.
כמה משתתפים יש באירוע כזה?
האירוע הזה היו בו 530 משתתפים. מתוכם הרוב עם אופני ערים עדיין. אני חושב שזה בערך היה 300 נגיד אופני ערים, וזה 200 וקצת נגיד אופני גרבל או משהו כזה. בסוף זה מרוץ שהוא שבילים לבנים, הוא יחסית מאוד לא טכני. הוא עם ניווט עצמי, כלומר, אתה מקבל קובץ GPS, אין חצים, אבל הניווט הוא לא מסובך מדי, כן? התברברנו כמה פעמים, אבל התברברויות קלות.
אתה מכריז את הקובץ כאילו לגרמין, ולפי זה אתה עושה, הוא מראה לך כל הזמן...
הוא נותן לך, גם הוא מראה לך בחץ...
ובטירוף של התחרות אתה מצליח לעקוב אחרי
זה? זה מאוד קשה, אז בגלל זה התברברנו כמה פעמים. וזה מסוכן התברברויות האלה, כי יכול להיות מצב שמישהו רואה שפונים שמאלה, ומישהו חושב שממשיכים ישר, ואתה ביחד איתו בדבוקה או משהו. אז זה קצת מסוכן, אבל זה חלק מהעניין. בכל העולם המרוצי גרבל הם בגדול ניווט עצמי עם קובץ. זה חלק מהפורמט. והניווט הוא לא מאוד מסובך, גם הגרמין מאוד יעיל, הוא נותן לך התראה לפני הפנייה. גם כותב לך שיש פנייה, גם אתה יכול לשים אפילו שיצפצף עם הגרמין עם ה-1050, הוא מה שאתה רוצה כאילו. זהו, אז אתה יודע, הגעתי בבוקר, היה מאוד קר, והייתי עייף, והרגליים היו עייפות גם. אמרתי, טוב, בוא נעשה חימום, כאילו, הכי טוב שאפשר וזה, ונראה מה יהיה. דווקא בחימום הרגשתי בסדר, גם מבחינת הרגליים, גם מבחינת הגוף. ואז זינקנו, הזינוק היה מופרד, זינקנו רק הגרבל. לא היה שם המון חבר'ה חזקים בגרבל, בזינוק היו איזה, נגיד, 10-15 חבר'ה חזקים, שמתוכם... 3-4 הם ממש חזקים כאילו, שאתה יודע, אני לא יכול לנסוע איתם יותר מכמה דקות במקרה הטוב. הרגשתי ממש רע בהתחלה, וזה היה נורא מוזר ומעניין. זה קרה לי גם במרוץ גרבל הקודם, למרות שהמרוץ גרבל הקודם היה בתנאים אחרים לגמרי, נגיד אז היה חם, עכשיו היה קר, אבל התופעה הייתה מאוד דומה, וזה נורא מוזר, כי נגיד באפיק זה לא קרה לי, אתה יודע, באפיק שהיה לפני איזה חודשיים שלושה.
רגע, אבל באפיק גם באת, היית נחת לפני, נכון? כאילו לא...
הייתי יותר מחודד לאפיק, כן, כן. אבל מה שקרה לי, אני לא חושב שהוא קשור לעייפות, ואני לא מבין את זה לגמרי. בזינוק, בדקות הראשונות, אני פשוט לא מצליח להכניס מספיק אוויר. העצימות היא מאוד גבוהה, והרגליים דוחפות וטים סבבה, כאילו, אתה מבין את זה? אני מרגיש שהמגבלה היא רק, כאילו...
הנשימה.
כאילו. כן, רק נשימה. הדופק לא מאוד גבוה, הוא גבוה, אבל לא מאוד גבוה. הוואטים הם ברגליים, אני מרגיש סבבה, אני יכול לדחוף פדלים, עכשיו אני, נגיד, הייתי צריך לעשות סקואטים, הייתי עושה סקואטים טוב, אתה מבין? כאילו, אין בעיה של רגליים, יש רק בעיה אחת, נשימה. ואני ממש כאילו סוג של מחרחר כזה, ווואלה, כולם בורחים לי. והאנשים שחשבתי שאני אוכל לנסוע איתם, בורחים לי. והם מתחילים להגיע אנשים מאחור, ואני לא מצליח לנסוע איתם. ועוד אנשים עוקפים אותי, ועוד אנשים עוקפים אותי. באיזשהו שלב מצאתי את עצמי רוכב עם כמה אנשים, עם שלושה אנשים. אחד מהם זה הנר שרמן, ומעיין טל, שהיא הבת של יואב טל, שהיא רוכבת מקצוענית צעירה. והיה עוד איזה בחור שאני לא מכיר, רכבתי איתם ביחד כמה דקות, והרגשתי שאני פשוט לא שם, כאילו הגוף שלי לא במרוץ, ואמרתי, טוב, זה הולך להיות יום ארוך ומבאס, כאילו וזה. ואז לאט לאט, כאילו הגוף, משהו הסתדר, הנשימה קצת נרגעה, והדופק היה בסדר, כאילו, והרגליים היו טובות, כאילו היה לי רגליים, אתה מבין? לחצתי פדלים טוב.
איזה קטע.
ואחרי איזה חצי שעה, התחלתי לנסוע יותר טוב, ובוא נגיד, התקדמתי, ברחתי לשלושה חבר'ה שנסעתי איתם בהתחלה, ואמרתי, טוב, אני אסע הכי טוב שאני יכול, יש לי את הקובץ, בוא נראה מה יהיה. ואז פתאום ראיתי לפניי את הדבוקה של כמה חבר'ה שחשבתי שיכול להיות שאני אוכל לנסוע איתם. והגעתי אליהם, סגרתי עליהם, ונסעתי איתם. נסענו ביחד עוד איזה שעה, ואז באיזשהו שלב גם הגיעו מאחור החבר'ה של האופני הרים, האליט של האופני הרים, שהם זינקו כמה דקות אחרינו, אבל הם סגרו עלינו. ואז רחבנו איתם. כלומר, רחבתי, בוא נגיד, חצי שעה ראשונה גרוע, שעה, ואז עוד שעה טוב עם החבר'ה החזקים של הגרבל. לא אחוד, אבל החבר'ה החזקים. ואז הגיעו החבר'ה של האופני הרים, ורחבנו איתם את השעה האחרונה. באיזשהו שלב, בגבעות התחילו פיצוצים וזה, והדבוקה די התפרקה, אבל היה השלב שהיינו איזה 15 חבר'ה, כאילו, בדבוקה. כולל חבר'ה שהם הרבה יותר צעירים ממני, והרבה יותר חזקים ממני, אבל בדרפטינג וזה, איך שאתה מצליח לנסוע איתם. היה מעניין, כי גם לקחתי ספליטים. לקחתי ספליט בגרמין אחרי שעה, ועוד ספליט אחרי שעה, וה-36 דקות האחרונות. כלומר, יש לי אפילו, אני יודע...
איך זה נראה באמת ה...
מבחינת הוואטים, בשעה הראשונה הייתי, נדמה לי, 286 NP. רגע, אני אומר לך. בשעה הראשונה, כן, 286 NP. בשעה השנייה, 271. 15 ואט פחות, כי זה היה קטע יותר מישורי, וגם היינו בדבוקה גדולה והכל. הובלתי קצת, אבל לא המון. ובחצי שעה הראשונה, האחרונה, 293.
וואו.
כן, אבל זה גם היה גבעות, אז היה יותר קל לייצר ואטים, כאילו. אז כאילו דווקא חצי שעה האחרונה, 36 דקות האחרונות היו הכי חזקות. זהו, אז...
כמה פעמים נזכרת ביום שהיה לפני, בריצה?
לא חשבתי.
לא חשבת על זה?
לא, תראה, עוד פעם. הרגשתי שאני עייף, כן? שאני לא מחודד לתחרות הזאת ולא פרש והכל. אבל לא אכפת לי, כאילו. לא, אתה יודע, אני גם אומר, אני לא מתאמן לתחרות הזאת, אני מתאמן לאיסרמן, אתה מבין? זה כאילו על הדרך. ומי שניצח אותי, סבבה. כאילו, אתה מבין? אני יודע עם איזה אומס הגעתי. עוד פעם, זה לא רק הריצה היום לפני. כל השבוע שעבר התאמנתי לא מעט. ווואלה, אני סבבה עם זה. גם בסוף, אתה יודע, עוד פעם, עדיין רחבתי בסדר, כן? מכל הבחינות, גם מבחינת מספרים, גם מבחינת, נגיד, מיקום והכל. אז אתה יודע, סך הכל מבחינתי היה יום מוצלח, למרות שאני החצי שעה הראשונה שיגע אותי. גם זה בייס אותי, וגם אני באמת לא מצליח להבין למה זה קורה, למה זה קרה לי פעמיים. כאילו ברמה שזה מסקרן אותי ומנסה להבין למה זה קרה ולפצח את העניין הזה. אז אתה יודע, סיימתי ברגשות מעורבים נגיד. כן.
שמע, אני חושב שיש פה גם למידה מאוד מעניינת. אתה יודע, יש לנו פה פודקאסט סיבולת, ואנחנו רואים את זה גם לאורך זמן, שאתה יודע, כל אירוע כזה הוא בסופו של דבר ארוך, והרבה מאוד יכול להשתנות בכל הזמן הזה. אז כאילו, קל מאוד, אני חושב, לוותר בהתחלה. זה בכלל שאתה מגיע, רואה שאתה לא איפה שאתה רוצה להיות. אתה יודע, הרי יום לפני דמיינת את עצמך נוסע עם החבר'ה מקדימה, ופתאום אתה לא שם, והכל לא הולך לפי התוכניות. ואיכשהו בסוף, זה כן הסתדר. כן, וכן נגמר טוב, וכן עשית ביצוע שאתה כן מרוצה ממנו. במקום מסוים, נכון? אז
ממש ככה. אתה יודע, אני כתבתי את זה גם אחרי, זה ממש הדוגמה הקלאסית, אתה יודע, זה לא נגמר, זה לא נגמר, לטוב ולרע. אתה מבין? כאילו, אני, אתה יודע, כתבתי בצחוק, שאחרי חצי שעה כבר כתבתי לעצמי הספד על עצמי, כאילו שכבר פשוט מתתי שם לגמרי, אתה מבין? כן? ואז איכשהו, במרכאות, יצאתי מהקבר, ונסעתי טוב בשעתיים שאחרי, אתה מבין? כן. כאילו, ואני אומר לך שכאילו, הייתי מבואס, ממש, והייתי כזה חצי מיואש, אבל באמת, כן ניסיתי לנסוע הכי טוב שאני יכול, אבל אם לא הייתי מגיע לדבוקה הזאת, אני לא יודע מה היה קורה.
כן, אבל זו דוגמה טובה, אתה יודע, לכן להמשיך, אתה יודע, בכיוון לפחות שהיית בו, ולא, כי קל מאוד לעצור, או אתה יודע, להוריד בכלל את הרגל מהגז, ואתה יודע, לא הולך לפי התכונית לפחות שתכננת, אז אתה יודע, זה עוד משהו שאחרי זה, אני מאמין שאנשים אחרים גם נמצאים בתחרות, ואני חושב שרובנו, מי שמתחרה מספיק, בסוף מגיע לנקודה הזאת. ואתה יודע, זה בדיוק הצמתים האלה שאתה צריך לקחת החלטה איך להמשיך. אז זה נותן עוד דוגמה טובה ללמה כן להמשיך.
אני מסכים איתך, ועוד פעם בטריאטלון, במיוחד באיירומן, אני תמיד מדבר על השחייה. עכשיו נגיד סתם, בן אדם רצה לשחות, חשב שהוא יבחן, נגיד, לא יודע, שעה 05. הוא יוצא מהמים, הוא רואה שעה 12. עכשיו, אתה יודע, יכול להיות או שבאמת הוא שחה לא טוב, או שבאמת היה קצת ארוך, שזה קורה לפעמים, שהמסלול היה טיפה ארוך, או שאולי התנאים היו טיפה קשים, והוא לא כזה שם לב, אבל כולם שחו קצת יותר לאט. אתה אף פעם לא יכול לדעת למה שחית יותר לאט, וגם אם שחית יותר לאט, כי באמת לא שחית טוב, שים את זה מאחוריך ותמשיך. אתה אומר, אל תגרור את זה עכשיו כל התחרות, גם אל תפוצץ באופניים כדי לפצות על זה, וגם, יאללה, תשחרר את הבאסה הזאת, כי אם תמשיך לתחון את זה לעצמך בראש, זה לא בדיוק יקדם אותך לשום מקום.
כן.
אז
חד משמעית.
אתה יודע, אני, אתה יודע, זה מיוחד רלוונטי לקראת האיסטרון בכלל, אבל זה ממש היה דוגמה, ואני, אתה יודע, מודה שהייתי מבואס, כאילו, בחצי שעה הראשונה, הייתי ממש מבואס, ואז מתישהו זה השתנה.
אחלה. טוב, נמשיך לתחרות הבאה. עכשיו פה אנחנו מדברים על תחרויות, והרבה פעמים אנחנו לוקחים את התחרויות לדברים שאפשר ללמוד מהם, ומפתחים את זה, אז נמשיך. מרתון ולנסיה, שממש גם היה בסופש, סי ישראלי, שעתיים 04:45 של מרו טפארי. שמע, זה מסלול מהיר, אבל וואו, אתה יודע, תוצאה כזאת לישראלי, מדהים. מדהים.
תוצאות שעד לפני כמה שנים זה היה התוצאות הכי טובות בעולם.
זה הבנצ'מרק, אתה יודע, באמת העולמי פעם, אני חושב.
כן, כן. תשמע, מדהים לראות את זה, שיש לנו היום 5 שרצים ברמות הכי גבוהות, ואז הם כל הזמן משפרים את התוצאות, אתה יודע, וכל הזמן נשיא ישראלי עוד טיפה ועוד טיפה, עוד כמה שניות, נדמה לי שהוא יפר עכשיו 8 שניות. איך אמרתי היום למישהו, תשמע, למה לרוץ שעתיים, שישפר 8 שניות, לא חבל. אתה יודע, בצחוק כאילו, אתה יודע, בוא נעשה איזו ריצה קצרה, נסגור את זה, למה לסבול שעתיים? אבל לא, מדהים, אין מה להגיד, זה מאוד יפה לראות את זה. מעניין גם לראות את הדינמיקה הזאת עם המרתונים, שפעם הישראלים היו נוסעים נגיד לברלין בעיקר, ואולי לפריז, אתה יודע, כאלה, והיום זה סביליה, ולנסיה, כלומר, המרתונים הכי מהירים, היום הם כבר מרתונים שונים ממה שפעם חשבו שהם הכי מהירים. אנחנו גם רואים את זה, היו הרבה ישראלים אתמול בוולנסיה, וגם ראיתי הרבה תוצאות יפות, כלומר, פתאום 2.40 ומשהו, זה נהיה כאילו הסאב 3 של פעם. זה גם כי הרמה עלתה, וגם כי הנעליים והכל, אתה יודע, אנחנו יודעים
שהנעליים שבות. אבל אני רוצה להגיד משהו לתוצאה הזאת, סבבה, אנחנו תמיד מדברים נעליים, אבל שמע, שעתיים ו-4 ישראלי, זה מטורף. אני... אז אם נרגע את הנעליים בצד, סבבה, אנחנו יודעים שזה משפר, ועדיין, זה, אני חושב שזה הישג. מדהים, אני לא חשבתי שבשנים, כאילו, שעכשיו אנחנו נצליח לראות באמת תוצאות, כי נכון, ראינו שיפורים גדולים בשנים האחרונות, אבל זה משהו יוצא דופן.
לא, לא, אין מה להגיד.
והמסלול מדוד, ואין צריך להגיד שאתה יודע, כל תוצאה קשרה לגמרי.
כן, כן, כן. אז בואו רגע נדבר גם על אחות שלך, שאתה יודע, התאמנה למרתון הזה מאוד ברצינות, רצה עם גיל לוטם, הקבוצה החיפאית, הם רצים פה המון בעמק ורצים המון בקרמל וזה, והיא, וואו, אני מאוד מעריך אותה, כי אנחנו יודעים שיש לה גם ילדים וגם עבודה, ואתה יודע, היא רצה גם הרבה שנים כבר. היו שנים שהיא רצה פחות, אתה יודע, כשהיא באמת, בשנים שהילדים היו ממש קטנים אולי, והיא חזרה, נגיד, אפשר להגיד שנתיים, שלוש האחרונות לרוץ יותר ברצינות, ובשנה האחרונה לרוץ ממש ברצינות.
כן.
ואתה יודע, ראיתי אותה גם במרוץ אייל, ומדהים לראות שכאילו, אתה יודע, היא כבר לא ילדה, היא כבר לא בת 20, והיא כבר אימא, ועדיין מצליחה גם להתאמן ככה במחויבות כזאת וזה, וגם לעשות מספרים כאלה, ואתה יודע, גם במרוץ אייל היא רצה מאוד יפה על שבוע אימונים והכל, וגם אתמול היא עשתה נדמה לי 2.44 משהו.
כן, צריך להגיד אבל שהיא רצתה באמת לרדת את ה-2.40, מבחינתה, כאילו, זה כישלון במקום מסוים, כן? כי מי שבאמת מתאמן כל כך ברצינות וכל כך הרבה שעות לקראת, אתה יודע, לרדת את הזמן מסוים, זה קשה לקבל את זה. אבל שמע, אנחנו יודעים, אתה יודע, אתה מתאמן, שם את כל הכסף שלך בסק אחד, או אתה יודע, הכל, הכל, הכל סביב אירוע אחד כזה, ואתה מתאמן רק אליו, אז לפעמים זה לא הולך לפי התוכניות, וזה היה יום כזה. האמת שחשבתי שהיא כן יכולה להתקרב ל-2.40 הזה. חשבתי שאולי 2.42, 2.41, 2.44 זה גם תוצאה יפה. היא אולי תחלוק עליך, אבל שמע, זה, בחדי זה יפה מאוד. אני יודע, אתה יודע, כמה היא השקיעה בזה. אני בטוח שגם תמשיך, אתה יודע, זה מהדברים האלה שגם נותנים לך דרייב.
כן.
כי באיזשהו מקום, אתה יודע, אולי שהלך היום פחות טוב, אתה כן רוצה לשפר בהמשך. אבל אחרי תחרויות כאלה, ובמיוחד אחרי אימונים כאלה, אני חושב שחשוב לקחת הפסקה, מנוחה, אתה יודע, גם מנטלי. כי בסוף הדבר, אתה יודע, אני ואתה רגילים לאימונים יותר של האיש ברזל, שיש גם יותר גיוון, אני חושב. אתה יודע, יש שלושה ענפים שאתה עושה.
כן.
ופה בריצה, שמע, אתה רצה פעמיים ביום, ריצות ארוכות, זה הרבה, מהכל מאותו סוג. אז בוא נראה, אני בטוח שעוד, יש לי הרגשה שעוד נראה אותה יורדת את ה-2.40, וזהו, אבל שמע, אבל גם, צריך להגיד גם על תוצאות של ישראלים אחרים, גם ראיתי תוצאות סופר יפות של הרבה מאוד אנשים, וזה כיף, כי אתה גם רואה שהתחום משתפר בארץ. אני חייב להגיד אבל, שבנשים, הייתי רוצה לראות יותר שיפור. הייתי מצפה כבר בשנים האלה, כי שמע, אחותי כבר גם לא ילדה. הייתי מצפה לראות יותר נשים מוקפות אותה. כי גם אתה רואה שפחות גם בגילאים הצעירים, יש הרבה חבר'ה כישרונים, נכון? אנחנו תמיד אומרים, ואנחנו אומרים, אוקיי, עם השנים, ברגע שהם יצאו מה, לא יודע, הענפים האולימפיים יותר, הם ילכו, אתה יודע, לכיוונים האלה של הריצות היותר ארוכות. ואני עדיין לא מצליח לראות, כאילו, פסה לי, שאנחנו עדיין לא רואים מספיק נשים, שאני חושב שכן מסוגלות להביא תוצאות ממש יפות גם בארץ, אני פשוט לא רואה את זה.
אני מסכים איתך, אתה יודע, אנחנו יודעים שיש את לונה ויש את מאור, שאתה יודע, השתתפו גם במשחקים האולימפיים והכל, אין הרבה רצות אחרות ברמות גבוהות, אתה יודע, עדיין אתה רואה את נועה ואת אלן עושות, אתה יודע, תוצאות מאוד מאוד יפות, ששתיהן כבר רצות הרבה שנים, ואתה לא רואה הרבה אחרות מזנבות בהן, כמו שהיית אולי מצפה או רוצה. צריך לזכור, אין הרבה כסף בריצה. אתה מבין? נכון. כאילו, קשה להם להתפרנס, אתה לא יכול להתפרנס מזה.
אם אתה לא מסיים באירופה, במקומות הראשונים, קשה מאוד להתפרנס מזה. כן. במיוחד בארץ.
ובית לנשים יש עוד, אתה יודע, אתה באמת צריך להגיד את זה בצורה הכי פשוטה שיש, אתה יודע. הן מגיעות לגיל שהן בדרך כלל נהיות אמהות, יולדות, אז אתה יודע, גם פיזיולוגית וגם מכל הבחינות האחרות, זה בדרך כלל יותר מורכב. אם הן מגיעות לשלב הזה.
ואני עדיין חושב שבסופו של דבר, הדבר המקביל כאן זה אולי הסבסוד הכספי מהמדינה, או הקידום של המדינה, של הספורט הזה, או השקעה בזה. כי אם היה כסף, אני חושב שכן היה עוד אנשים.
אז זו שאלה, כי אתה רואה אצל הגברים שיש עומק. אתה מבין את כמובן?
כן.
יש עומק יפה כאילו.
בגלל זה אני כל כך מפריע לי הניגודיות הזאת. אתה יודע, כי אתה רואה, וואו, שעתיים 0-4 וואץ. ואיך, נכון, יש את לונה, אבל לונה יש רק אחת.
כן.
ואתה יודע, אני יכול לספור אולי הקף יד אחת את הרצות, אתה יודע, שבאמת מביאות, מצליחות לרדת את הזמנים, ולהביא את הזמנים הבאמת המהירים האלה.
כן.
ואני באמת, באיזשהו מקום, לא מבין למה. אני מבין, נכון, סבבה, אמרנו הכסף, ועדיין איכשהו, הייתי עדיין מצפה. אתה אומר, אוקיי, סטטיסטית, אתה אומר, אוקיי, כמה נשים יש בארץ, כמה נשים רצות יש. אני כן הייתי מצפה לראות תוצאות יותר טובות. אז אולי באמת זה גם לא מספיק אטרקטיבי מבחינת אנשים לעשות את זה, להגיע לתוצאות האלה, אני לא יודע. קשה להסביר את זה.
אז אני יכול להגיד לך שהמצב הוא די דומה כרגע, גם בטריאטלון וגם באופניים, מבחינת נשים. אני לא רואה, נדמה לי שבטריאטלון היום זה אביב לוי פחות או יותר וזהו, באליט נשים כאילו ברמות הגבוהות, ובאופניים, יש את נעמה שרוכבת באופני ערים ברמות הגבוהות, נגיד, ומתחרה בגבי עולם והכל, והיא נשארה היחידה לדעתי, ויש את באמת את מעיין טל שרוכבת כביש והכל, ואתה יודע, עומר שפירה פרשה. אין הרבה עומק בנשים.
כן, יודע, כן.
אין
כן,
הרבה עומק בנשים.
אתה יודע, אתה יכול להגיד, אוקיי, המלחמה וכל המצב בזמן האחרון אולי זה סיבה לאנשים לא... אבל הנה, אתה רואה שבגברים עדיין יש תוצאות. אז אני לא, אם מישהו, אם מאזינים, יש פה גם תובנות על זה, אני אשמח לשמוע. אני לא מספיק בתוך ספורט הריצה, בתוך הענף הזה, כדי לדעת מספיק, אבל הייתי כן רוצה לדעת, כאילו, למה זה ככה.
כן.
טוב, בוא נצא גם ממה שקורה בארץ, ישראלים ומרתונים, נחזור רגע קצת גם לאיש ברזל. בוא נדבר על איירון מן קוזומל. בעצם היה שם את ההופעת...
מקסיקו.
מקסיקו. היה שם את ההופעת הבכורה של מרטין ון ריל, הבחור מהסבב של ה-PTO, שפשוט, איך להגיד את זה ככה, כיסח את כולם, לא יודע, הוא די...
ספורטאי שלם.
כן, ספורטאי שלם
שעושה... טריאטלט שסוחר רוכב ורץ מעולה, במיוחד רץ מעולה, אבל גם סוחר ורוכב good enough, כאילו, מעבר ל-good enough, כן?
ומצליח להתמיד בזה גם. שזה גם נקודה סופר חשובה, ביוחד בסבבים האלה, שנמצאים שם הכי טובים, מהכי טובים שיש. ניצח כמה וכמה תחרויות ב-PTO, בסבב. הגיע לאיירומן ראשון שלו, וליאור, תספר מה קרה.
בדיוק, היום שמעתי עוד איזה פודקאסט שהוא לא יודע מה קרה. הוא לא באמת יודע מה קרה, כלומר, למה הוא התרסק. בקילומטר 175, הוא איבד שליטה על האופניים, הוא אומר שהוא חושב שזה או אין חתול, או איזה בור. כנראה שזה אין חתול, כנראה שהוא עלה על איזה אין חתול. מחזיר אור כזה על הכביש, ולא סתם הוא התרסק, הוא התרסק על צופה.
נכון.
עמדו שם
נכון,
כמה נכון, אנשים,
נכון.
והוא נכנס באיזה ילדה.
ראיתי בילדה.
הוא כן, אומר שהוא כן. היה באזור 45-50 כמש.
וואו.
הוא נכנס בילדה, והתרסק. הוא לא שבר שום דבר, אבל הוא נפצע בעיקר בשתי הידיים, וגם הילדה נפצעה, אבל היא הייתה בסדר, היא בעיקר נחתכה ביד. בהתחלה הם טיפלו בילדה, באיזה שלב גם הגיע האמבולנס, והגיעו עוד אנשים, הגיעו ההורים שלה. הוא ניסה לתקשר איתם חצי בספרדית, חצי באנגלית והכל. בסופו של דבר האמבולנס טיפל בילדה, טיפלו בו, ומתישהו פשוט המשיך.
כן.
ניקו לו את החתכים והכל, הוא עמד שם כנראה איזה רבע שעה 20 דקות.
כי ראינו גם במעקב, אפשר לראות שפתאום חסרים לו שם, אתה יודע, הוא הוביל, ופתאום איבד שם איזה 20 דקות, חשבנו שיש לו פאנצ'ר, אבל זה הרבה יותר גרוע מפאנצ'ר.
זהו, בשלב הזה הוא היה מקדימה כמובן בתחרות, ואז הוא כבר לא היה מקדימה, אבל הוא יצא לריצה, הוא עשה את הזמן הכי מהיר בריצה, הוא ראה 2.39.
אני חייב להגיד לך, אני פשוט ראיתי סרטונים שלו מהריצה, ממש קפץ לי בימים האחרונים, פשוט נראה מדהים. הוא נראה, וואו, מרץ, אתה יודע, בטכניקת ריצה, וואו, וואו.
שמע, הוא גם נראה כמו רץ, הוא מאוד קטן ומאוד רזה.
מאוד רזה.
כן. וזהו, הוא סיים שביעי, הוא רצה לסיים בחמישה הראשונים, כי היו חמישה סלוטים לשנה הבאה לאליפות העולם, והוא לא הצליח, סיים שביעי. ואתה יודע, בגלל שהתאונה גם הייתה באשמתו והכל, אז אין לו שום, אתה יודע, איזושהי סיבה לערער או להגיד לאיירומן, תנו לסלוט לאליפות העולם. הוא אמר, שמעתי היום פודקאסט, הוא אמר שהוא מאוד רצה שהם יתנו לו סלוט, אבל כרגע לא נראה ככה. ובצדק, אתה מבין? כאילו, אין סיבה שיתנו לו סלוט. אז הוא אמר שהוא ינסה שנה הבאה להשחיל מתישהו איירומן כדי לעשות סלוט בכל זאת לאליפות העולם.
אני חושב שאנחנו נראה אותו עוד איזה איירולמן כזה.
יש מצב, יש מצב. שמע, אני חושב שהיינו רואים את אחד הביצועים הכי מרשימים שיש לאיירולמן ראשון.
אני חושב שאני אזכיר רגע, אני חושב שאיירולמן הראשון של קריסטיאן בלומנפלד היה גם בקוזומל.
כן.
הוא עשה גם, הוא עשה 7.37?
7.37? משהו כזה, באזור ה7.5.
אזור ה7.5. צריך להגיד שלהזכיר רגע שהתחרות שם, שהשחייה שם זה עם הזרם, נכון?
השחייה היא לא, השחייה היא לא באמת,
היא קצרה מאוד, מאוד מהירה. המסלול שם די שטוח, אבל חם, זה תחרות חמה, לפי מה שאני זוכר.
כן.
והוא עשה עדיין תוצאה מדהימה למרות כל ההתרסקות.
כן.
אז אני בטוח גם שהיינו רואים משהו מדהים, וזה מעניין אותי באמת ההשוואה הזאת לבלומנפלד.
שמע, הוא לא נופל מבלומנפלד.
אני מסכים.
הוא שוחה יותר טוב עם בלומנפלד, הוא כנראה רוכב ברמה של בלומנפלד, ורץ כנראה גם ברמה של בלומנפלד.
אני חושב שבאולימפיאדה הוא סיים במקום הרביעי, יכול להיות?
לא באולימפיאדה האחרונה, לדעתי בטוקיו. לדעתי בטוקיו הוא סיים רביעי. באולימפיאדה האחרונה אני חושב שהוא לא היה טוב כל כך. הוא רץ מדהים, אבל הוא לא רץ ברמות של איידן ויילד ואלכסי. אתה מבין כאילו שהם היום הבנצ'מרק ו... אתה יודע, אם אתה לא רץ היום ברמות שלהם, אתה לא במשחק. זהו, אז אתה יודע, חוץ מזה, אני יכול להגיד לך, היה שם הרבה בלגן, באיירון קוזומל, מדברים שם על הרבה תקלות ובלגנים.
מה זאת אומרת?
גם הארגון לא היה מי יודע מה. היה שם כל מיני פאקים בשטח החלפה, אבל זה, הם לא ידעו בדיוק את המסלול, כאילו היה... קצת בלבולים גם במסלול.
יש מצב שלא כולם השלימו את המסלול.
לא, לא מקצוענים וזה, אבל גם אומרים שהיו שם הרבה רמאויות ב-H גרופרים. אומרים שיש שם כמה רחובות שאתה יכול לקצר בריצה, ואין שטיחים, ויש שם חגיגה. כן.
זה מעניין אגב, אתה יודע, תחרות שמתקיימת, זה לא השנה הראשונה, תחרות שמתקיימת הרבה שנים, שפתאום, אתה יודע, זה ככה לא מרוגן, כי בעבר, בחיים לא שמעתי איזושהי תלונות על התחרות הזאת. לא...
יכול להיות, יכול להיות גם שלא שמענו. זה שיש שם רמאויות, אני מתנצל, לא מפתיע אותי, כן, כל המדינות האלה שהן ככה מדינות שנויות במחלוקת, אתה יודע.
אני אגיד לך, במדינות האלה הבעיה שבדרך כלל הרבה פעמים אתה יכול לקבל פרס כספי, ואז הם פשוט לא משלמים אותו. זה בעיה ידועה.
כן, גם.
אבל בכלל רמאויות, זה מעניין.
כן, כן, אז אומרים שהיה שם הרבה בלגן, די מנסים להשתיק את זה. כי אתה יודע, זה לא טוב לתדמית של איירומן והכל, אבל אני שומע שהיה שם לא מעט עניינים. אתה יודע, אז דיברנו על זה שהוא ניסה להשיג סלוט לאליפות העולם שנה הבאה באיש ברזל, ואני נמנעתי מלהגיד למילה ניס, למרות שבעיקרון שנה הבאה הגברים הם בניס, ואנשים בהוואי, הפוך מהשנה, אבל יש שמועות... די רציניות על זה שאולי בסוף התחרות תהיה בהוואי של כולם.
כבר שנה הבאה?
כן.
זה, באמת, הייתי בטוח שבהמשך, לא שנה הבאה.
אז בהמשך, הבא כמעט סגור. בוודאות, ניס והוואי, העניין הזה, החלוקה הזאת, כנראה לא תמשיך. כלומר, לא יהיה, לא ב-2026, לא יהיה נשים בניס. נשים בלבד בניס. אני לא רואה מצב כזה.
שמע, אני חושב שדיברנו על זה כבר גם המון כאן. אמרנו כמה זה גרוע ההפרדה הזאת, וגם זה שיוציאו את זה מהוואי. אני חושב שכולם מבינים את זה, בכל העולם מדברים על זה. לאיירונמן יש מנכ״ל חדש, שאני מאמין שגם הוא מבין את זה, והצעד הזה מאוד הגיוני לי. אני בסופו של דבר חושב שהכל פה זה עניין של כסף. נכון, התושבים בהוואי לא מרוצים מזה שעושים להם שם בלגן כמה ימים, אבל אם אתה תשלם מספיק כסף, או תשים שם, לא יודע,
כן.
אז הכל יכול להיפטר עם כסף. ובוא נגיד ככה, לגופים האלה לא חסר כסף. שאלה איפה אתה משקיע אותו ו...
תראה, כל השנים זה היה יום אחד, גברים ונשים בהוואי, ואז בקורונה נוצר להם מצב שיש יותר מדי סלוטים, אז הם עשו יומיים הפרש, כאילו היה נשים ואחרי יומיים גברים, זה היה אגב חמישי ושבת, ואת הפורמט הזה החליטו שלא חוזרים עליו גם בגלל שהאי לא רצה, ויותר מדי אנשים על האי, וזה גם לסגור את הכבישים גם ביום חמישי, גם ביום שבת, והאי לא רצה את זה. ולכן עשו את ההפרדה הזאת שגברים מתחרים בניס ונשים בהוואי, ושנה אחרי זה הפוך. מדברים על אופציה של שבוע הפרש, שאולי יהיה נשים, שבוע אחרי זה גברים או להפך.
שמע, זה גם קשה. אני אגיד לך, העניין ש... אתה יודע, מי יותר טוב ממך מבין את זה שהיית שם כמה פעמים, הרי בסופו של דבר אתה בא עם גם משלחת ביחד. מה, אתם עכשיו תגיעו גם בנפרד? יש בזה משהו מוזר. אם זה לא קורה בהפרש של סביר, של מספר ימים בודדים, ושבוע זה לא מספר ימים בודדים, אני חושב שזה מוזר, זה עדיין, נכון, אני מאוד שמח שזה חוזר להוואי, אבל מבחינת משתתף, זה בעייתי, כאילו...
אופציה אחרת שמדברים עליה, זה שזה יהיה בהוואי, אבל לא בקונה.
זה יש שרות מעניינת. כן.
עדיין, אתה תיסע להוואי, לאליפות העולם, אבל או על האי הגדול, לא בקונה, או לא על האי הגדול.
שמע, זה אפשרות מעניינת, כי באמת, בעבר אנחנו יודעים שהמסלול השתנה עם השנים.
הוא לא היה על האי הגדול, אתה יודע, הוא היה באונולולו, במקור.
נכון.
התחרות הייתה באי אחר.
כי בכל זה אפשרות מתקבלת על הדעת.
כן.
האמת זה הגיוני, זה הגיוני שמשהו כזה יקרה. מעניין.
כן, ואז אתה יודע, זה יעשה ריסט לכל השיאים. אתה יודע, הכל התחיל מהתחלה, כאילו, אתה מבין?
כן.
שמע, אם זה יהיה יום אחד בהוואי, איפשהו, או בקונה, שכבר הייתי כמה פעמים, או במקום אחר, זה יחזור לעניין אותי. כרגע, כל עוד זה ככה, עם החלוקה הזאת, רק גברים, רק נשים וכל הדבר הזה, אני אומר לך אישית, כאילו קצת איבדתי עניין כן. בדבר
לא,
הזה.
זה לא, רק אתה, זה לא רק אתה, זה הרבה, גם הרבה אנשים שאני מדבר איתם, גם ישראלים שהיו שם ו... אתה יודע, זה מבאש שזה ככה, בסוף דבר לכולם. אז... אני חושב שהם יסכילו לעשות וישנו את זה, וזה כן יהיה פה משהו הגיוני בסוף.
בוא נראה, בוא נראה. כן, מה עוד היה לנו? בראונלי פרש?
כן, וואו. אנחנו דיברנו, רק דיברנו פה בפודקאסטים האחרונים על לדעת מתי לפרוש. שמה, מדליסט אולימפי פעמיים?
כן, ברצף.
ברצף.
כולל בלונדון, שזה היה בתחרות בבית שלו.
נכון.
ב-2012.
נכון. אחד הספורטאים היותר גדולים במרחק הקצר, איכשהו אמר, דיברנו עליו כבר במרחק הארוך, פחות צלח. אני אגיד לך, תמיד זה מוזר אל כי הוא נראה כל כך, אתה יודע, כישוני, וכבכל נראה שהוא בכיוון, אבל הוא תמיד, אני חושב, ניסה לעשות את המרחק הקצור, המרחק הארוך, בדיוק כמו שעושה את המרחק הקצר, ותמיד בגלל זה לא הצליח לעשות מה שהוא רוצה. אני חושב שזה הזמן, באמת, זה הזמן נכון לפרוש עבורו. אני חושב שבאנגליה וזה הוא כוכב גדול. אני חושב שאנחנו נראה אותו בתחרות גרבלות כאלה, ועוד כאלה אוהב להשתתף עוד באירועים. פחות ב-PTO. וזהו, שמע, כאילו לא התבאסתי ששמעתי שפורש, לדעתי זה חכם, אתה יודע, גם הוא עשה הרבה. החלטה נכונה.
שמע, הוא היה ספורטאי, במרחק האולימפי הוא היה ספורטאי מטורף. המון ניצחונות, שתי מדליות אולימפיות.
גם אני רוצה להגיד שאני חושב שהוא הכניס משהו בגוון התחרותי, משהו שאולי לא היה לפני האגרסיביות, כאילו מהרגע הראשון...
פול גז.
פול גז, פול גז, אול אאוט, כל התחרות. לקח את זה גם למלא.
כן.
וכן, אני לא חושב שהיה משהו כזה לפני זה, לא ברמותו אלא הוא ואח שלו. באמת, אני חושב שזה כן משהו שהקפיץ את הספורט.
לגמרי. תשמע, היה לו המון הצלחה במרחקים הקצרים, המעבר למרחקים ארוכים היה לא משהו בכלל. בחצאים עוד איכשהו היה בסדר. היה חצי אחד, אני לא יודע אם אתה זוכר, שגומז, בראונלי ופרודנו התחרו ראש בראש בדרום אפריקה, 2018 לדעתי. ובסוף פרודנו ניצח, הוא ראה את זה 9-0-6, ואחרי זה היה פצוע איזה חצי שנה.
נכון.
ובראונלי וגומז רדפו אחריו בריצה ולא הצליחו לרוץ איתו. אני לא התחברתי אליו ברמה של הבן אדם, של הדמות, של הזה. אתה יודע, הוא מין צנון בריטי כזה, מעצבן, לא יודע, לא מתחבר. אבל אני מלא הערכה אליו, ולא הרבה אנשים יודעים, אבל הוא גם היה בארץ. אני חושב שהוא היה יותר מפעם אחת בארץ. ולפני שנתיים, שהיה פה את אליפות המזרח התיכון באיש ברזל, באיירומן, בטבריה, הבת זוג שלו התחרתה וניצחה, רות אסטל, והוא בא.
כן.
אני זוכר יום לפני התחרות, פתאום אני יושב בארוחת בוקר במלון חוף גיא, ואני רואה לידי את אליסטר בראונלי יושב, כאילו, ואף אחד לא מזהה אותו ולא ניגש אליו, ולא, כאילו, זה היה נראה מוזר, כאילו, הוא בא ללוות את רות.
קטע.
שמע, עוד פעם, אתה יודע, עכשיו בדיוק בתחרות האחרונה, בעצם, נגיד, האליפות הסבב, שהייתה עכשיו באבו דאבי לפני כמה שבועיים, שלושה, הוא הגיע שלישי, סיים שלישי.
סוף סוף הצליח לפגוע, אתה אומר.
בדיוק, כן. כאילו, זה כבר היה קצת פתטי כזה, כל תחרות אמרו, טוב, בראונלי, 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 וכל פעם הוא הצליח איכשהו, לא יודע.
אני חייב להגיד משהו. התחרות האחרונות שלו, בשנים האחרונות, פחות אהבתי גם איכשהו מתחרה. אני חושב שכל העניין הדרפטינג, הוא כל הזמן לקח את זה לגבול, לא יודע, לא היה שם גבול.
כן.
והיתרון הזה שהוא ניסה להשיג, היה לי קשה לראות את זה, ומספורטאי כזה גדול, להתנהג בצורה כזאת, זה מבאס לראות את זה מהצד.
מסכים איתך. עוד פעם, נזכור אותו על הקריירה של המרחקים הקצרים,
כן.
ונשתדל לשכוח ולהתעלם מהקריירת מרחקים ארוכים שלו. היא לא באותה רמה, היא לא קרובה לזה אפילו.
חוץ מזה, היה עוד איזה משהו מעניין בתחרות הזאת של ה-PTO, האחרונה באבו דאבי, עם סם לונג. סם לונג אנחנו דווקא כן אוהבים, כן עוקבים, אבל אתה יודע, עם כל הקושי שלו בשחייה תמיד, עד שהוא מצמצם
לקדמת. יוצא אחרון מהמים באיפר, כן? כאילו. יוצאים כן. 19, ואז סם לונג 3 דקות אחרי כולם.
אני חושב שביוחד בשדה כל כך חזק, אתה יודע, שגם זה מצולם. בדרך כלל, הרבה פעמים באיירומן, איכשהו זה מתפספס הקטע הזה, דווקא של האחרון שיוצא. אבל פה הם תמיד מתמקדים עליו, והבן אדם יוצא כמה דקות אחרי כולם, וזה כל כך, הפער כל כך מובהק. אתה יודע, גם הוא כל פעם עובד כל כך קשה להגיע קדימה, וגם, אני אקרא לזה, העלות המנטלית של הדבר הזה, כל פעם המאמץ הזה בשבילו, זה גם לוקח את שלו, ואחרי התחרות הזאת הם קראו לו לרעיון, והוא התפרק שם לגמרי.
זה היה, האמת, קודם כל זה היה נוגע ללב, כאילו, כן. אפשר היה להתעלם מזה. וזה היה מטלטל הרעיון הזה, כן. אני מודה, כאילו, אתה יודע. הוא פשוט התפרק ובכה וזה, ואמר, זה כל כך קשה מנטלית כל פעם להתחרות ככה, לצאת מהמים אחרון, לדעת שיש לך המון פער לסגור, ואז אתה כל הרכיבה אתה לוחץ פול גז, ואז אתה מתפרק בריצה. וזה מאוד נכון, ואתה יודע, יש לי הרבה אמפתיה אליו, ואני מאוד מעריך אותו. תשמע, הבן אדם הוא גם ספורטאי טוב, הוא גם פייטר, והוא גם אומר את האמת, אתה יודע, הוא תמיד אומר את האמת. והיה לי ביקורת עליו לאורך השנה, כי אתה זוכר, הוא קצת זיגזג, הוא פתאום ניסה לעשות צלות לאליפות העולם בישראל.
אז אני אגיד לזה גם עוד משהו, כן.
אבל זה היה מאוד כן ומאוד אמיתי, ואפשר מאוד להבין את זה, אבל אני באמת, יש לי ביקורת עליו בהקשר גם של השחייה. אני תמיד מסתכל על הספורטאים האלה שיש להם ערוצי יוטיוב וכאלה. בסוף אתה מסתכל, הם תמיד יעלו אימונים של הענפים שהם טובים בהם. הבנת מה אני מתכוון?
כן, זה מצטלם יותר טוב, אתה יש לך מספרים מטורפים.
כן, הוא מצלם לך זה אימון עכשיו, הוא רחב ככה, הוא רץ ככה, הוא עשה אימון משולב כזה, אינטרבלים כאלה. יש, הוא כן מעלה קצת סרטונים מהשחייה וזה, אבל למה אני אומר את זה? כי בן אדם כזה, אם אני עכשיו הייתי מאמן שלו, הייתי אומר לו, תקשיב, שנה הבאה, יש לך מספיק כסף, אתה בסדר כלכלית, כן? הוא עשה הרבה כסף. בוא נעשה חצי שנה, שאתה לא משתתף יותר מדי בתחרויות, אתה לא בשום סבב, אתה משקיע בשחייה. כאילו, אתה לוקח שנה אחורה כדי להתקדם קדימה. ואתה פשוט משקיע בשחייה מאוד, ומנסה לפחות לצמצם את הפער, כי אם הוא יצא מהמים דקה וחצי אחרי כולם, ולא 3 דקות אחרי כולם, זה כבר משחק אחר. ולא בטוח זה יצליח, אבל יש סיכוי.
זהו, הלא בטוח הזה, אני חושב שבשבילם זה... אתה יודע, הוא תמיד, אני מניח זה משהו שהוא חשב עליו בוודאות, אני חושב, אתה יודע, אני בטוח שגם פונים עליו הרבה, הוא מקבל הרבה עצות, בסופו של דבר, החלק הכלכלי פה דעתי הוא מאוד גדול, ואתה אומר שהוא כאילו מסודר, אבל עדיין, אתה יודע, אתה פתאום יוצא מכל הבועה הזאת, לעשות משהו אחר, לך תדע איך תחזור, איפה תהיה, יש פה הרבה מאוד קשה.
אני אומר לך שאם עכשיו הוא פותח ערוץ יוטיוב, שקוראים לו סווים צ'לנג',
כן.
והוא מספר על שנה שהוא משקיע בשחייה וזה, הוא עושה ים כסף רק מהיוטיוב והחסויות של השחייה והכל, כלומר...
לא, תראה את סנדרס, כן? כן. סנדרס הרי כן, השקיע מאוד בשחייה, כן?
כן.
עזוב שזה לא הוביל בסוף לשום
מקום, אבל... כן ולא, גם סנדרס כל פעם בורח ופתאום הולך לתחרויות וזה. אני מדבר על שנה שבה אתה שחיין, בצורך העניין, אתה מבין?
כן.
אתה שוחה פעמיים ביום, כמו שחיין. לא, מצידי תרכב ותרוץ פעם בשבוע. אתה לא מתחרה, אתה לא טריאתלט. אתה לא בשום סבב, אתה לא מנסה לעשות סלוט לאליפות העולם. אתה עכשיו שחיין. אני חושב שאם הוא יעשה ככה כמה חודשים, לא באמריקה, אוקיי? כנראה באירופה או באוסטרליה, במקום שיש תרבות של שחייה יותר רצינית בהקשר של טריאטלון. באמריקה יש תרבות שחייה מטורפת אולי בהקשר של שחייה. אבל אני חושב שדווקא בהקשר של טריאטלון, אז באוסטרליה זה יותר מפותח למשל.
אני לא יודע, זהו, כמו בדיוק כמו שאמרת, בארצות הברית יהיה לו קשה לדעתי להתקדם, כי אני לא יודע גם כמה יקבלו אותו ברמה הזאת לשחות עם באמת ברמות יותר גבוהות.
אני הייתי מת שהוא היה עושה כזה דבר, כאילו, הייתי מת לראות את זה, גם אני הייתי מת שזה יצליח, כי זה מאוד מעניין, אתה מבין, כאילו, כי תשמע, אם הוא היה סוחט טוב, הוא היה יכול ספורטאי שלם ממש, כאילו, כי הוא רוכב מטורף ורץ טוב מאוד, כן? בחצאים ובטיוהן וכאלה. ואני לפעמים גם חושב, ראינו את זה גם בהוואי, שספורטאי הרבה פעמים נוצרת לו איזושהי תדמית, ואז גם באופן מודע וגם אולי באופן לא מודע, הוא ממשיך...
אז כמו נבואה שמגשימה את עצמה?
קצת. וגם קצת לחיות את התדמית. אני אתן לך דוגמה. אם מישהו נגיד... הוא נקרא הובר בייקר, כלומר, הוא רוכב על כזה. הוא עכשיו כל תחרות מצפים ממנו, שהוא יעשה את הספיד רכיבה הכי טוב בתחרות. ואז הוא, גם באופן מודע וגם באופן לא מודע, אולי הוא מתחיל להתעסק ברכיבה במקום להתעסק בתחרות. אתה מבין את כן? כי הוא חייב לעשות ספיד הכי טוב ברכיבה. ולפעמים זה פשוט פוגע בו. ואני חושב שזה קצת מה שקורה לסם לונג, כאילו, אתה מבין, כבר יש לו את ה... תדמית הזאת של אחד שיוצא אחרון מהמים, ועדיין מצליח לסגור על כולם באופניים, נכון. ואיכשהו לרוץ וזה. ויכול להיות שבאופן לא מודע, הוא כבר קצת חי את התדמית הזאת, וכבר בתוך איזשהו מעגל מסובך עם עצמו, בהקשר הזה, אתה מבין?
כן.
שכאילו עכשיו אם הוא ישחה טוב, הוא אפילו יאבד נכון. קצת מהקסם. אבל אתה יודע...
אבל אני אגיד לך, הפתרון לכל זה, אני חושב זה הגיל, הוא עדיין צעיר. ואני חושב עם הזמן, אגב, אני חושב שסנדרס בדיוק היה במקום הזה, ואתה רואה שעם השנים הוא התבגר, והבין, הוא כבר פחות שם, הבין שפחות, שברכיבה כבר קשה לו גם להיות פקטור, וצריך להיות כן יותר מאוזן, וכן הפיק לקחים, אז אני חושב שהקפה הזאת שסם לונג קיבל עכשיו, למרות שאתה יכול להגיד שהוא קיבל הרבה קפות במשך השנה, ושום דבר לא השתנה, אבל כן מעניין אותי לראות מה יהיה השנה. אני חושב שמה שכן, אם כאילו למה אנחנו כזה נזכרים בזה, שתחילת השנה, הוא התחיל אותה בסבב ה-PTO, שהוא היה מאוד חזק, סיים, הצליח באמת לסגור את הפער, לסיים כל פעם שני, איכשהו בחשבון הכללי שהם הוא בסוף המדורג הראשון היה לי בסבב, בתחילת העונה, אבל צריך לזכור שבתחילת העונה, רוב המתחרים שלו היו פחות בכושר, גם הם לא באו באותו כושר כמוהו.
בדיוק.
ואז עכשיו, שפתאום כולם השתדרגו, או פתאום כן יחסו לכושר, אז אתה רואה שהוא לא בכיוון בכלל. וככה כאילו העונה הסתיימה. כן יהיה מאוד מעניין לראות לאן זה ממשיך. שמע, אני מאוד אוהב אותו, אני כן אוהב לעקוב אחריו. גם לא אמרנו את זה, אולי אמרנו את זה בעבר, אבל הוא מאמן את עצמו גם. אין לו מאמן, שזה גם נקודה מאוד...
נכון, הוא התחיל עם מאמן, הוא היה כמה שנים מאמן, ואז הוא בעצם עזב אותו, ואז הוא עבר למאמן אחר. ודי מהר עזב את המאמן השני, ועכשיו הוא כבר כמה חודשים בלי מאמן. שמע, קשה לדעת, קשה לשפוט, אני לא יודע להגיד משהו חד משמעי על ההחלטה הזאת, אני לא חושב שזו החלטה טובה, אני חושב שצריך למצוא מאמן שמתאים לו, או לפחות מישהו שייתן לו קצת ככה, יכוון אותו, בוא נגיד, ידריך אותו, גם אם לא ברמת האימון והסט.
כן, אני מסכים איתך, ובאיזשהו מקום, אם זה לא יסתדר השנה, אתה יודע, אני קשה לראות אותו ממשיך, לפחות במצב המנטלי הזה שהוא היה, שמע, זה... אני לא אגיד לך, אני חושב שצריך פסיכולוג, ספורט או משהו לדבר עם מישהו, אבל לא זכור לי מתי הפעם האחרונה הייתי, ראיתי רעיון שככה... שמישהו מגיע למצב כזה, נכון?
לא, אני מסכים איתך, אני, אתה יודע, אני לגמרי איתך. אתה יודע, אתה אומר, אני לא יודע איך הוא ממשיך, אבל אני יכול להגיד לך, אנחנו, אני חושב שדי מסכימים על זה. היום הוא אחד הספורטאים הכי, עם הכי הרבה ערך שוק. סנדרס, סם לונג, לוסי צ'ארלס, בגדול, אתה יודע, אולי טיילר ניב, כאילו. אלה הספורטאים הכי הרבה ערך שוק, נגיד, לספונסרים, חסויות.
נכון, כי אתה יודע, החשיפה הזאת ביוטיוב, זה לא רק מביא הרבה כסף, זה מביא הרבה חסויות גם, אין מה לעשות. וגם במיוחד של הספורטאי שכן, שמע, תחילת השנה, היה לו הישגים מאוד יפים, כן? וגם צריך להגיד שהיה גם תחרות אחרות שהוא משתתף בהם, וכן היה לו הישגים. מעניין גם יהיה השנה הבאה לראות אותו יותר במרחק המלא, לראות מה הוא מסוגל לעשות, שהוא בא מוכן.
כן, כן, כן. מה עוד ראינו באבו דאבי, אפרופו סם לונג, בנשים ראינו עוד פעם את טיילר ניב רמה אחת מעל כולן. המעניין היה שבאופניים היא לא הייתה ראשונה ביפר כמו תמיד, לפחות לא בתחילת הרכיבה, מתישהו היא פתחה פער על אשלי ג'נטל וג'ולי דרון, וכל השאר פשוט לא באזור חיוג של השלוש האלה, ופשוט טיילר ניב עשתה ריצה ממש יפה. כלומר, היא כבר לא רק שוחה ורוכבת טוב, היא גם כבר רצה ממש יפה. והיא ניצחה את התחרות, ובכלל ניצחה את הסבב. אז זה מהבחינה הזאת, ראינו...
כמה זמן אתה עוד חושב שהיא תוכל לשלוט ככה ולא תבוא אף אחת אחרת?
אני חושב שהשנה הבאה כבר יהיה שונה. כי אני חושב שיבוא הבנות מהאולימפי. יתחילו להגיע גם בגברים, אבל גם בנשים, יתחילו להגיע קצת הבנות מהאולימפי, וא' הם בוודאות יוצאת איתה מהמים, אולי אפילו לפניה, והם לא אולי רוכבות כמוה, אבל הם יכולות לרוץ יותר מהר מנה, כמו שג'ולי דרון רצה יותר מהר מנה, וגם יש לי ג'נטל, היא עכשיו עברה לי מאמן אחר, היא עובדת על האופניים, אני אומר לך שפתאום אתה תראה את אשלי ג'נטל.
למי עברה?
לא זוכר את השם.
היא הייתה עם דיוויד טילברי דיוויס הזה,
נכון? נכון, והיא עברה למאמן אחר, שהוא בעיקר מאמן אופניים. ואתה תראה שהיא תשתפר ברכיבה, ופתאום אתה תראה שזה ישתנה. אני חושב שטיילר ניב, שנה הבאה היא תהיה פחות דומיננטית. לא בגלל שהיא תלך אחורה, בגלל שהבנות האחרות יהיו יותר טובות. היה יפה לראות שכל מי שהגיע מהוואי לא היה באזור חיוג.
טוב, אבל זה היה די צפוי. אתה יודע, אחת הביקורות כלפי ה-PTO בכלל, שהם מביאים, כאילו, אתה יודע, החתימו ספורטאים, בוא נגיד ככה שזה מועדון סגור, והרבה ספורטאים שכביכול גם השתתפו בהוואי, אתה יודע שאין סיכוי להתאושש מזה באמת, ולהגיע לתת פה ביצוע כמו שצריך, וכביכול היה אפשר לתת את האפשרות הזאת לחבר'ה צעירים אחרים, היא לא ניתנה, אז כן, אני חושב שאתה יודע, מי שמגיע מהוואי אחרי מאמץ כזה, אתה יכול באמת הגיוני לתת פה ביצוע מדהים?
לא, לא, זה, אתה יודע, ראינו את בן קנו ואת ליאון שבלייר וכל מיני כאלה מגיעים, אתה יודע, במקומות האחרונים, הרבה אחרי המנצחים.
הם צריכים להחתים כרטיס, אני קורא לזה.
כן, נכון, הם עשו את זה. אבל אתה יודע, ליאון למשל לא יהיה שנה ב-PTO, הם מחתימים רק את האלה שסיימו בעשירייה הראשונה בסבב, והוא פשוט, אתה רואה איזה הבדל אצלו בין המרחקים הארוכים לקצרים, כאילו לחצי.
נכון.
הוא בהוואי היה מדהים.
אבל אני חושב שגם כל השנה, בשונה מכל השאר, לפחות מפודקאסטים ששמעתי, הוא התאמן, הוא התמקד בעיקר במרחק הארוך. כן. זה היה...
זה נכון. אבל הוא גם אומר, הוא הרבה יותר טוב בזה, הוא הרבה יותר מוכשר בזה, והוא לא יהיה שנה הבאה, נגיד, בסבב, אבל מצד שני אני אומר לך שהוא יכול לנצח את אליפות העולם באיש ברזל, אתה מבין? שנינו אוהבים אותו וחושבים כן, אותו
כן.
דבר.
כן. סם לייד לא יהיה שנה הבאה?
איפה?
ב-PTO, אתה אומר.
כן, דעתי כן.
וגם בחיית אותה, כי בסוף, כי אני חושב שזה באיזשהו מקום אולי פגע בו, אבל...
אני חושב שהוא יהיה, אני חושב שהוא כן יהיה. ה-PTO, אגב, מחתימים את העשירייה הראשונה באנשים והעשירייה הראשונה בגברים, מי שסיים בעשירייה הראשונה בסבב. ואז, אתה יודע, מחתימים אנשים אחרים... אתה יודע, אם ימשיכו בפורמט הזה של 20 נשים, 20 גברים. זהו, אז אתה יודע, יהיה מעניין לראות מה יהיה בסבב שנה הבאה. יש יותר תחרויות שנה הבאה. אני חושב שיש גם תחרות בקנדה, תחרות באוסטרליה כנראה. תשמע, הסבב
אני רק רוצה שזה יהיה יותר מעניין. ההקפות האלה גמרו אותי, והאמת, אתה יודע מה, אני יכול לחיות עם ההקפות. אני קשה לי עם מסלולים, מסלולים מוזרים, ש... כביכול עשו אותם ככה, כדי שרק תוכל איכשהו לעשות בהם את המרחק כאילו, ולסיים. ובסלולים אתה רואה כל מיני מאמורות מוזרות, או שהמסלול, מסלול היה דפוק, כאילו נהיה משהו לא... קשה לרכב שם. לא יודע, אני איכשהו... היה לי מאוד קשה עם הבחירת מסלולים שהייתה. אני חושב שהפורמט מגניב, אני חושב שיש עוד מה לעבוד שם. אני מקווה מאוד שמבחינת כספית, זה ימשיך להחזיק. הם שמים שם הרבה מאוד כסף, אני לא יודע אם זה מחזיר את עצמו. אבל לך תדע איך זה עובד, גם מי ששם כסף, הרבה פעמים, אתה יודע, זה כל מיני מיליונרים, לך תדע איך הוא צובע את הכס, כאילו, יש פה הרבה דברים שאני לא באמת, אין לי הסבר בדיוק איך, למה כדאי לעשות את זה, אבל למענתי גם לראות עוד כמה זמן הסבב הזה ימשיך.
כן, כן, מסכים איתך. אני יודע שהם הולכים שנה הבאה למודל קצת שונה, הם רוצים גם כן להגדיל את נושא ה-H גרופרים. בהתחלה הם חשבו שכל ההכנסות שלהם יהיו מזכויות שידור, ובינתיים מבינים שזה לא כזה פשוט.
כן.
אז הם החליטו שהם יתחילו לארגן תחרויות יותר גדולות לחובבנים, ואתה רואה את השיפט הזה הולך וקורה, והם רוצים להפוך את זה לאירוע שהוא לא טריאטלון, אלא הוא מולטי ספורט פסטיבל. כלומר, אתה תראה שנה הבאה שהם מארגנים אירועים של כמה ימים, שיש גם תחרויות ריצה, גם תחרויות אופניים, וגם טריאטלון. אז אתה יודע, זה מהלך מעניין.
זה קצת מצחיק קטעית, כי איכשהו בסוף, אתה יודע, שארגונים מתחילים, בוא נגיד ככה, להתקשות כלכלית, או שזה לא הולך בכיוון, איכשהו פתאום תמיד כל המזכרים שהליבה של כל העניין הזה זה ה-H גרופרים. אין מה לעשות. זה פשוט ככה, ואז אתה אומר, אוקיי, טוב, בוא... נחזור בעצם למקור, למקורות, למה שבסוף כולם חוזרים אליו. כן. כן מה לעשות, הכסף בא מאיתנו. כאילו, לא משנה איך תסתכל על זה. אז כן.
מסכים איתך. כן.
כן. אחלה, טוב, נראה לי דיברנו הרבה על תחרויות, שילמנו פה הרבה גם דברים. בוא נדבר ככה על נושא מקצועי אחרון לפני שנסיים. האמת זה נושא, אתה יודע, עולה הרבה מאוד פעמים. אלכוהול, ערב לפני אימון.
בכלל אלכוהול, לא רק...
כן, איך אלכוהול בעצם באמת משפיע על הביצועים, על האימונים. בואו נדבר על זה קצת. כאילו, אתה יודע, כבר שאתה כאילו בכלל מזכיר אלכוהול וספורט, זה כאילו נשמע קונוטציה שלילית, וכביכול ישר, אתה יודע, קל להגיד, אוקיי, לא, זה לא טוב, זה בטוח משפיע בצורה רע, זה נכון?
אז קודם כל בוא נסכם, אלכוהול זה גרוע בהקשר של ספורט. לא, אני צוחק, בוא נדבר על זה רגע.
כן, כן, ברור.
קודם כל, אתה יודע שלפני הרבה שנים, חסות ראשית בתחרויות טריאתלון היה בדווייזר. אתה יודע, היה בירה, חברה של בירה.
עם אלכוהול.
עם אלכוהול. ואתה יודע, יש הרבה תחרויות שגם מקדונלדס, נגיד, היו מעורבים וכאלה, זה תמיד מצחיק, אבל בדווייזר בהחלט היו, אתה יודע, חלק, אני חושב שגם בהוואי הם היו חסות ראשית,
נכון, כל מיני כאלה. נכון.
אני, קודם כל, קונספטואלית, אני לא נגד אלכוהול. אני חושב שאלכוהול, עוד פעם, נגיד יין, יש לו כנראה גם יתרונות בריאותיים כאלה ואחרים, לפחות החומרים שהם לא בדיוק אולי אלכוהול, אבל אתה יודע, החומרים שיש בענבים וביין ובכל התהליך שזה עובר. וגם אני שותה יין והכל, אני לא שותה דברים אחרים כל כך, אבל יין אני שותה. בירה אני לא שותה כי אני גם לא אוהב וגם אני לא אוכל גלוטן, אז נכון, יש בירות בלי גלוטן, אבל אני לא כזה חובב שלהן. אנחנו יודעים אבל שאלכוהול הוא ההשפעה שלו, נגיד אם אתה שותה אותו, נגיד סתם ערב התחרות, בוא ניקח, הוא יכול להשפיע מאוד לרעה. זה גם אישי, תלוי גם אתה, כמה אתה, יש לך סבילות לאלכוהול, כלומר כמה אתה שותה בשוטף, וגם זה קצת גנטי. כל אחד הוא גם קצת מושפע אחרת מאלכוהול. אבל בגדול אנחנו יודעים, למשל, שמי שמנטר HRV, שזה היום כל מי שיש לו נגיד גרמין על היד, כבר גרמין מנטר את זה. אתה יכול להיות ברמה יומיומית אם ה-HRV שלך הוא בלנס או לא אנבלנס. אם אתה שותה אלכוהול, זה גם פוגע באיכות השינה בגדול, וגם אתה רואה את זה...
אגב, ראית את זה על עצמך נניח?
כן.
ראית את זה? כן.
כן.
אני פחות, אני צריך להגיד, אני פחות...
אתה לא שותה בכלל.
פחות אוהב, לא אוהב אלכוהול, אז פחות יש לי את הבעיה, וכזה...
לא, אני גם לא, אני אתה יודע, גם אני, אם אני שותה איזה כוס יין, אתה יודע, זה כאילו לא, אני לא שותה הרבה, אבל בגדול, נגיד, סתם, אני תמיד אומר, אם אני שותה כוס יין, נגיד, אני מעדיף בצהריים, אתה מבין, כאילו, ולא בערב, כי בערב אני יודע שזה יותר פוגע באיכות השינה, ומשפיע גם על ה-HRV, בכלל, משפיע על הביצועים שלך למחרת בבוקר באימון, בטח ובטח אם זה בתחרות.
כן. אבל ככל זה גם, סתם, מעניתי, אתה יודע, הרי בסופו של דבר גם המאמץ יכול להיות שונה, אתה יודע, אימון קצר, אימון ארוך, אם זה אימון ארוך, זה משפיע, אתה יודע, לטווח ארוך, או שזה משהו בהתחלה, אתה מרגיש לו משהו, ואז...
שמע, אני לא יודע. אני לא מכיר מחקרים שבדקו את זה בצורה מדויקת, מדעית, וזה גם באמת קשה לבדוק את זה. אבל בגדול, אני יכול להגיד לך גם, אני לפעמים מדבר עם מתאמנים, הרבה אחרי אימונים, אחד היה לו אימון טוב, אימון לא טוב, וזה. ואז אני מתחיל להבין שהוא היה אתמול פה, הוא היה שם, שתו קצת, זה, אתה מבין, כאילו, התרבות שתייה בישראל מאוד התפתחה. שיש בזה דברים גם חיובים, אני לא חושב שזה רק שלילי, אבל אני רואה אנשים מגיעים לפעמים בשבת, הם לא מגיעים שטויים, כן? לא מגיעים אינגובר, אבל לא משנה, בן אדם שתה קצת אלכוהול, הוא בסדר, הוא נוהג, הוא זה, הוא פיקח, הכל טוב, אבל זה כן משפיע, ולפעמים אני גם רואה התכווצויות, יותר התכווצויות.
באמת?
כן.
וואלה.
יש אנשים שסובלים יותר מהתכווצויות, כי אלכוהול הוא גם קצת מייבש, ויכול להיות שזאת הסיבה. אז אני תמיד אומר להרחיק אלכוהול מתחרויות, ולהרחיק אלכוהול מאימונים משמעותיים. וגם, אתה יודע, אני מדבר על אנשים, מדבר עם אנשים שנגיד באים לתחרות רב-יומית, נגיד כמו האפיק, אז אני אומר להם, חבר'ה, בירה אחת ביום, כאילו. אתה מבין? לא לשבת בערב עכשיו ולגמור שישיית בירות.
כן.
יאללה, בסדר, אתה יודע, בצהריים, עם ארוחת צהריים, תן בירה, הכל טוב.
מה יגידו אנשי הגרבל?
כן. בסדר, זה לא עוד פעם, אם אתה לא לוקח את זה ברצינות, לא מתחרה ולא זה, אז אין בעיה. ושוב, אתה יודע, יש הבדל בין שוט קטן, בין מי שרגיל, לא רגיל, אבל אתה יודע, אני אומר לאנשים, יאללה, באפיק נגיד, רוצה לשתות בירה, עדיף בצהריים ועדיף בירה אחת. אני יכול להגיד לך, אני עוקב קצת אחרי מה שקורה בעולם. היום יש טרנד מאוד מאוד חזק של בירות אלכוהול פרי. אני רואה את זה בשתי מדינות שאני חושב שהן מדינות שתייה מאוד משמעותיות, זה מדינות ספורט מאוד משמעותיות, זה גרמניה ואוסטרליה.
גם באוסטרליה? הייתי בטח שרגע בגרמניה.
לא, לא, לא. אבל בגרמניה אתה רואה את זה ממש עם הארדינגר.
הארדינגר, כן.
כן, שזה חברת בירה מאוד רצינית, והם נותנים חסות לספורטאים, לטריאטלטים.
לתחרויות, איירמן פרנקפורט, הרבה שנים גם.
כן, והיום זה הכל אלכוהול פריי, כאילו, בגרמנית, כאילו, אתה יודע, שזה הכל כזה בלי אלכוהול. אני לא טעמתי את זה, ואני גם לא יודע להשוות, אבל אני, אתה יודע, אני חושב שזה כנראה בטעם די דומה.
טעמתי את זה, אבל אני לא בן אדם הנכון להשוות.
כן, אז אני לא יודע. אבל בעצם אני חושב שחשוב שאנשים יבינו, מי שרוצה נגיד לעשות אימון טוב, אז אם הערב לפני זה הוא שותה הרבה אלכוהול, זה כנראה מתכון לא טוב, במיוחד אם הוא לא רגיל לשתות אלכוהול. אני חושב שיש הרבה אנשים שאם הם אוכלים פחממות, האלכוהול פחות משפיע עליהם, כי יש לו יותר איפה להיספג.
זה כל רוסי יודע, ליאור.
אתה רואה? מזל שאתה פה. אז אתה יודע, אם בן אדם אכל הרבה פסטה ואורז ולחם וזה, זה כנראה ישפיע עליו פחות מאשר אם הוא אכל סלט ובשר, אז כנראה האלכוהול ישפיע עליו יותר. גם אני מרגיש את זה, כשאני שותה כוס יין, נגיד, ואוכל הרבה פחממות, אז אני מרגיש את זה פחות משפיע עליי. יש עוד כל מיני טריקים ושטיקים שאני לא כזה מכיר, כי אני באמת לא חזק באלכוהול, אבל קיצר, צריך להיות מודעים לזה, אנשים לא תמיד מחברים את האחד ועוד אחד הזה.
כן.
ועוד פעם, אתה יודע, גם הבעיה היא שרוב התחרויות והאימונים המשמעותיים הם בסופי שבוע, שזה גם העיתוי שרוב האנשים שותים בו הכי הרבה, נגיד חמישי בערב, שישי בערב, ואתה מבין, ואז כאילו לא מבינים למה לא ישנת טוב, ה-HRV לא היה טוב, אתה יודע, מוכנות לאימון, זה...
אני רוצה, אני גם רואה איך מישהו נניח שותה יין, עם פסטה נניח כזה, לפני תחרות נניח, ערב לפני, ואז אתה אומר, אוקיי, אני אקח כוס יין. נכון? משהו בקטנה כאילו, שזה, כן. אתה יודע, שזה גם פחות מומלץ.
אז שוב, סמטי. עוד פעם, זה כוס יין, קטנה, אחת, בן אדם שרגיל וזה, זה כנראה יהיה בסדר.
בן אדם שרגיל, שוב פעם.
אז mm-hmm. כנראה עוד פעם, תלוי באיזה מינון, ותלוי, אתה יודע, בכמה גורמים, אבל כוס יין, יאללה, סבבה, לרדת על חצי בקבוק, כנראה אפר פחות טוב, כן, כאילו, אתה כן. יודע, וגם כל האלכוהול האחר, ובירות והכל. עכשיו, עוד פעם, גם בהקשר של התאוששות, אתה יודע, תמיד אומרים, בירה אחרי, זה טוב להתאוששות, וזה החיטה, פה, השם, פחממות. יכול להיות, חיטה, פחממות, סבבה, נגיד, אתה יודע, אין חצליאק, אין בעיה עם חיטה, פחממות זה טוב. האלכוהול עצמו, לא בטוח שהוא כזה טוב. אז אתה יודע, עוד פעם, הכל עניין של מינון ואיזון, ואני לא נגד. אני רק אומר, צריך לזכור, אתה מבין, בסוף, למה בן אדם מתאמן, מה חשוב לו, מה פחות חשוב לו. ב-HRV, נגיד, האלכוהול, רואים את זה מאוד יפה. כאילו, מי ששותה הרבה אלכוהול, ובמיוחד מי שלא רגיל, פתאום רואה שה-HRV שלו משתנה, והאיכות שינה נפגעת, כאילו, חד משמעית. זה כבר, אתה יודע, כבר, בוא נגיד, כבר הוכח.
כן. אחלה, טוב. זה... זה מה שאנחנו חושבים על זה. וזהו, נראה לי כאן אנחנו נסיים. אני חושב שבפודקאסטים הבאים אנחנו הולכים להתעכז גם בישראמן. אנחנו גם, אני חושב שאנחנו נערך גם אורחים, משהו שאנחנו לא עושים הרבה, ואני חושב שדיברנו ואנחנו נתחיל לעשות יותר. אז יש למה לצפות.
כן, ויש אליפות העולם בחצי, בדצמבר, ממש נדמה לי עוד שבועיים, בניו זילנד. כשכבר כולם הלשון בחוץ, אליפות העולם ב-70.3 בניו זילנד.
אז אפשר לצפות למנצח לא צפוי, אתה אומר.
כן, אני, יש לי אימור, אני מאמר על קספר סטונס, הנורווגיה נעלם,
כן.
השלישי, האח הקטן של גוסטב בלומי, אבל גם איידן ווילד שם, ואלי גיינס, וכאילו, אתה יודע, דעתי אלה השמות המשמעותיים. ויש עוד כמה מרוצים גם בארץ שכמובן נדבר עליהם, יש, אתה יודע, חצי מעמק המעיינות, סובב עמק, זה כל מיני תחרויות.
אנחנו רצים
ביום שישי הקרוב.
ביום שישי,
כן, עמק המעיינות. עוד מרוץ מיתולוגי שכבר עשינו הרבה פעמים, וגם עשינו אותו הרבה פעמים ביחד.
נכון.
ואני עושה אותו באיזה פורמט טיפה מעובה, אז נדבר על זה.
אני אצטרף אליך, לא מעובה, אבל להמשך.
מעולה.